ברוכים הבאים לסדרת השורטקאסטים, שהם בעצם סיפורים מהבלוג שכל כך אהבתם.
אני חושבת שאני נמצאת בקשר מתעלל, אמרה לי גליה, ועיניה הירוקות מלאו דמעות של זלגו ללא שליטה. היא נישאה לערן בגיל 36, כבר לא ילדה, וראתה את עצמה כאישה בשלה ומנוסה, כזו שחוותה דבר או שניים בחייה, שראתה עולם, שיש לה משרה מספקת ויכולות ורבליות שעוזרות לה להשיג את מטרותיה, והיו לה מטרות ויעדים וחלומות ושאיפות, והיה לה ברק בעיניים. ערן עבד בגוף מודיעיני שאין לומר את שמו או להזכיר את קיומו, והיו לו יכולות מנטליות יוצאות דופן. הוא ידע להתחבר לאנשים, אולי אפשר לומר שהוא ידע לשעבד אנשים. נדמה לי ששמעתי אותו אומר את זה פעם, אמרה גליה, וזה מה שהוא עשה לי, הוא שיעבד אותי לעשות מה שהוא רוצה. אבל קודם כל הוא בודד אותה. אמא הלכה לעולמה כשהייתה בת 12, אבי היה כל עולמה, וערן דאג להרחיקו ממנה ולומר לה שהוא אדם מסוכן, שהוא יודע לזהות אנשים כמוהו ושהוא גרם לה לבעיות נפשיות, ואז שלח אותה לטיפול כדי לנקות לעצמו את המצפון. ערן ניתח כל סיטואציה שגליה סיפרה לו על חייה ופירק אותה לחלקים והסביר והדגים למה אבא שלה השם בהכל, והיא הלכה והתרחקה ממנו, וכשאביה כעס עליה שהיא נעלמת לו ולא מרימה טלפון, ערן הסביר לה למה זה לא לגיטימי ופוגעני ומתעלל, ובסוף היא פשוט נתקה קשר עם אבא שלה כמעט לחלוטין. היו לה כמה חברות קרובות, ולכל אחת מהם ערן עשה רצח אופי מנומק היטב, ובסוף היא הגיעה למסקנה שהיא לא מבינה באנשים. בפועל ערן עשה לה גז לייטינג איכותי, וגרם לה לפקפק בכל מה שהיא יודעת, ולהעדיף את פרשנותו למציאות, עד שהקול שלו פשוט דיבר לה בראש. ואז כשהיא כבר הייתה די בודדה בעולם, הוא הסביר לה שיש לה חרדת נטישה עוד מאז שאימא שלה נפטרה, וצריך לטפל בזה, אבל לא אצל המטפלת שלה. המטפלת שלה לא עוזרת לה בכלום, רק מתעשרת ממנה, ובכלל. טיפול פסיכולוגי זה התרמית הגדולה ביותר של המאה, וזה לא יאומן שאנשים משלמים כל כך הרבה כסף, בשביל שמישהו ישמע את כל החרה שיש להם להגיד ויהנהן. ועובדה, שהטיפול הזה לא פתר לה את חרדת הנטישה, להפך, זה הרבה יותר גרוע. אבל, על דאגה, יש לו פתרון. הם צריכים לעבוד על זה ביחד. הוא יעשה הכל בשבילה, וכשהיא שאלה מה הפתרון, הוא אמר שאם הוא יסביר מראש, זה לא יעבוד ושתסמוך עליו, כי תכלס הוא האדם היחיד בעולם שהיא באמת חשובה לו. ואז הוא התחיל להיעלם לה. לפעמים הוא לא ענה במשך 3-4 שעות, ולפעמים נעלם ליום שלם וחזר למחרת. עבודה, הוא אמר. וכשהיא שאלה למה הוא לא מעדכן, הוא אמר שזה בשביל לעזור לה להתגבר על חרדת הנטישה שלה. והנה, היא שרדה את זה. היא אכן שרדה את זה, אבל פיתחה התקפי חרדה. הוא אמר שזה נורמלי, וזה חלק מהתהליך שבסופו לא תהיה לה חרדת נטישה בכלל. בשלב הזה של הסיפור כבר הבנתי שמדובר בפסיכופת רציני. אבל היא אמרה שזה לא הכל. ואז הוא התחיל למנוע ממנה סקס. היא מאוד אהבה אותו. והמגע שלו היה כמו אישור בשבילה שהיא טובה עבורו. והסקס ביניהם היה טוב מאוד. אחרי שהיא התרגלה לכוחניות שלו, ככה היא אמרה לי. שאלתי אותו, למה את מתכוונת שאת אומרת שהתרגלת לכוחניות שלו? והיא אמרה שהוא עושה סקס מאוד מאוד חזק. ואם היא התלוננה שכואב לה, הוא אמר שהיא לא יודעת להבחין בין כאב להנאה, ושזה חלק מהבעיות ומחרדת הנטישה ומהטיפול ומהאבא הדפוק שלה. והתחילה להאמין לו שזה נעים והתרגלה. ואז הוא יכול היה לא לגעת בה חודש ולגרום לה להתחנן, ואמר שאם איך שהיא מתנהגת, וואלה, לא בא לו לגעת בה. והוא הרגיל אותה שסקס זה כמו פרס, ושהיא צריכה לזכות בו אם היא טובה. בין לבין נולדו להם שתי בנות, ההתנהלות סביב הלידה הייתה מאוד קשה, הוא לא הסכים שהיא תניק, ואמר שזה פרימיטיבי ודוחה, ומזכיר לו פרות, וגם כשאמרו בטיפת חלב כמה זה חשוב, הוא אמר שהחיות שם מטומטמות לגמרי, ובגלל זה הם חיות בטיפת חלב ולא בטיפול נמרץ. שגם אותו לא הניקו, ותראי איך הוא יצא. ובכל מקרה, אם היא תניק, זה יכול לעשות גם לילדה חרדת נטישה ולהרוס לה את החיים. וככה עוד ועוד ועוד שטיפות מוח והסברים מנומקים בנימה פסקנית, ולמרות שגליה הרגישה שזה לא בסדר, היא לא הייתה מסוגלת להתנגד. היא כבר מזמן הייתה משועבדת לרצונו. כשהגדולה הייתה בת 5 והקטנה בת 2, הוא התחיל לדבר על שיעמום קיומי. החיים שלו שיעממו אותו, היא שיעממה אותו, השגרה שיעממה אותו, הכל משעמם. מעולפת לספק אותו, תלונותיו על שיעמום הפיקו מגליה ניסיונות מעורר רחמים להפיג את השיעמום, והתחילה לארגן להם טיולים לחול שכללו חופים אקזוטיים ונופים, אבל הוא רצה בנקוק ורצה מועדונים בבנקוק ומופעי סקס. הנסיעות האלה הפיגו קצת השיעמום, אבל בסוף החיים הם לא טיול אינסופי, והוא התלונן שהסקס איתה משעמם והוא רוצה התנסויות חדשות. כשהיא הביעה התנגדות, הוא אמר שהכל נובע מחרדת הנטישה שלה, וזה תרגול טוב עבורה לשחרר אותו ולפרגן לו, והבטיח שהוא קצת ישתעשע ויפיג את השיעמום הקיומי שלו ויחזור להיות רק שלה. והוא הסביר לה למה זה רק יחזק את הקשר, והוא דרש ממנה הסכמה מלאה ופרגון, אבל היה לה קשה. ואז הוא הפסיק לגעת בה, ואמר שאם היא לא מפרגנת לו, גם הוא לא יפרגן לה, ושהיא משעממת אותו, ואם היא רוצה שהוא יחזור למצוא בעניין, היא צריכה לשחרר אותו ולפרגן לו. בסוף היא נאלצה להסכים. למרות הסכמתה, כשהיא ידעה שהוא יצא לפגוש אישה אחרת, זה כאב לה בכל הגוף. עם הזמן, היא הלכה ופיתחה אלרגיות קשות שלא מצאו להם סיבה, והיא ידעה בדיוק מה הסיבה, אבל היא לא נתנה לעצמה דין וחשבון, וחוץ מזה, היא הייתה משועבדת. והם כל הזמן רבו, כי היא לא הצליחה לפרגן לו, והלכה ושקעה לתוך עצמו. הוא חטף עליה התקפי זעם, והחיים פשוט נהיו סיוט. יום אחד הוא הגיע הביתה עם מערה. אחרי שהבנות נרדמו, הוא השיב אותה לשיחה, ואמר לה שירד לו הסימון, והוא מבין מה הבעיה איתה. היא מדחיקה את הדחפים האמיתיים שלה. היא בכלל נמשכת לנשים. הוא הזכיר לה שהיא סיפרה לו בתחילת דרכם שהייתה לה התנסות מינית עם אישה בטיול להודו אחרי הצבא, כשהייתה מסטולית לחלוטין, והחברה שלה לחדר הייתה אוסטרלית שליטפה אותה בכל הגוף, ואז זה פשוט קרה ביניהם, ולמחרת היא ארזה את המוצ'ילה שלה ועברה ליד אחר ונתקע קשר ומעולם לא חזרה על כך. את פשוט מדחיקה את המשיכה האמיתית שלך, ובגלל זה את חרדתית. ובגלל זה הסקס איתך משעמם. משעמם לך איתי, אז את משעממת אותי. את צריכה להתחבר לאמת הפנימית שלך, וכל האלרגיות והפחדים והכאבים יחלפו, כך הוא אמר לה, בקול הבטוח והנמוך שלו. והיא אמרה שזה ממש לא נכון, והיא לא נמשכת לנשים, היא נמשכת אליו. הוא הסביר לה שזה פשוט קרוב, כל כך מודחק אצלה, שהיא אפילו לא מודעת לזה, אבל אי אפשר להמשיך להתכחש לזה, והיא חייבת, אבל חייבת, להתנסות עם נשים. והתחילה להאמין לו שהיא לסבית מודחקת, ואפילו קבעה עם אישה, לאחר שהוא רשם אותה לאיזה אתר, והיא ניסתה, ברור שהיא ניסתה. המציאות שהוא הכתיב לה, הייתה המציאות היחידה שהיא הרשתה לעצמה לחוות, אחרי שנים של גז לייטינג. אבל היא לא נהנתה, והיא לא רצתה להמשיך, ואמרה לו שהיא רוצה שהם יחזרו להיות כמו פעם, והתחננה אליו שהוא ישכב איתה, והוא שכב איתה כל כך חזק, שהיא הרגישה שהגב שלה תכף נשבר, אבל היא כבר למדה שזו בעצם ענה. היא חשבה שהוא ירפה ממנה, אבל תכלס לא היה לה סיכוי. הוא המשיך להגיד לה שהיא אוהבת נשים, ודרש שיהיו שניהם יחד עם אישה כדי לראות מה לא בסדר במה שהיא עושה. והיא נאלצה להסכים, אבל בסוף הוא שכב עם האישה הנוספת מול העיניים שלה, והיא לא הצליחה להכיל את זה וברחה בבכי, והוא אמר לה שזה הכל בגלל שהיא אדם רע שלא מסוגל לפרגן לו. היה משהו באירוע הזה שקצת העיר אותה, ההרגשה שמשהו לא בסדר הלכה והתחזקה אצלה, ובהחלטה של רגע היא יצרה קשר עם הפסיכולוגית שטיפלה בה בעבר וביקשה לחזור לטיפול. היא לא סיפרה לו כי ידעה מה דעתו על טיפול, אבל היה לה חשוב לשמוע אם משהו לא בסדר אצלה או בסיטואציה. הפסיכולוגית שהכירה אותה נדהמה מהדברים שהיא שמעה, ואמרה לה שזה לגמרי לא תקין, ושהוא הרס אותה נפשית, ושהיא נמצאת בסוג של פוסט-טראומה מורכבת, ושיעבוד נפשי קשה, וחייבת לחזור לטיפול כדי להתחזק, ורצוי מאוד שהוא לא ידע על הטיפול, כי הוא לא יאפשר. והיא לא סיפרה. זה היה קשה מנסו להסתיר ממנו משהו, אבל היא הצליחה להסתיר ממנו את הטיפול במשך חצי שנה. היא התחזקה מאוד, והתחילה להבין שהוא משחק לה במוח ביד אמן, והתחילה ללמוד להבדיל בין הקול הפנימי שלה לבין הקול שלו שמדבר לה בתוך הראש. היא למדה לעמעם את הקול שלו ולהקשיב לעצמה. אחרי חצי שנה הוא שאל מה היא עשתה היום, והיא אמרה לו בשלווה, הייתי אצל הפסיכולוגית שלי. הוא נדהם ושאל כמה זמן כבר היא הולכת אליה, וכשהוא שמע שהטיפול נמשך כבר חצי שנה, הוא חטף את כיף זעם. היא נשארה רגועה ואמרה לו שזה עניין שלה עם עצמה ולא עניינו. והאמירה הזאת שבעצם שמה לו גבול, שחררה ממנו עוד ועוד קיתונות של זעם, והוא לקח קרית וזרק עליה. זה לא כאב, סקסית או כואב הרבה יותר. אבל זה הפתיע אותה כי הקרית פגעה לה בגב והיא לא הייתה מוכנה לזה. וזהו. למחרת היא הגיעה אליי עם הסיפור הזה שעשה לי מועקה בלב שנשארה במשך ימים, וביקשה לדעת איך מתגרשים מהפסיכופת הזה. תאחלו לה בהצלחה.